כן רבותיי, בעזרת השם יתברך אנחנו ממשיכים. השם יתברך מזכה אותנו ללמוד ביחד, קצת לדבר ביחד דיבורים בעבודת השם. זכות גדולה שאנחנו זוכים לאסף ביחד כל שבוע ולדבר ביחד דיבורים של אמונה, לחזק אחד את השני בעבודת השם. מי ששם לב, אנחנו בעצם בהמשך ישיר של השיעורים שדיברנו פעם בעניין האינטואיציה. כשהמהלך הכללי שלנו זה להתחזק באמונה, בהשגחה פרטית. השם יתברך איתי כל הזמן, מדבר איתי כל הזמן, אוהב אותי, רוצה בטובתי, ומרמז לי רמזים קדושים להתקרב אליו. והמטרה שלנו זה לתת לעצמנו כלים מעשיים להתחזק באמונה בהשגחה פרטית. כשהכלי החזק ביותר שאליו אנחנו שואפים זה לפתח ולשכלל את האינטואיציה. אינטואיציה במובן הכי פשוט, פירושו של דבר, מקום בתוכי שבו אני בתקשורת ישירה עם בורא עולם. דרך האינטואיציה אני מקבל את המסרים והרמזים מתוך תקווה שלא נטעה את עצמנו. זה דבר שאפשר לעבוד עליו ולפתח אותו. כמו כל שריר בגוף האדם, אפשר על ידי תרגילים ללכת ולשכלל ולפתח ולהתקדם, וכמו כל שריר הוא יכול גם להתנוון. יש מהלך שקורה להרבה מאוד אנשים שחזרו בתשובה דווקא. בעולם החילוני יש, זה דווקא מאוד ידוע, כל הקטע של אינטואיציות וכאלה, כל מיני דברים כאלה שקשורים לקטע הרוחני כביכול, לפחות איך שהם תופסים את המושג רוחני, כל מיני מיסטיקות כאלה ואחרות, ממקורות כאלה ואחרים. הרבה אנשים, דווקא נוער ובחורים צעירים, כן מכירים את המושג הזה של אינטואיציה. כשחוזרים בתשובה, מדגים להם את כל הקטע שמעבר, מעבר לחיים הרגילים. מושיבים אותם ליד הגמרא ואומרים, כך תלמד, שכל נטו וזהו. אל תמציא המצאות. אנחנו לאורך השיעורים הראינו איך שכל הדברים מופיעים בחז"ל, אין פה שום המצאה חדשה. והרבה אנשים שמתחילים אחרי כמה שנים בישיבה, אחרי שחזרו בתשובה, פתאום נפגשים בדברים האלה מחדש, מתוך ספרי מוסר וחסידות, מופתעים, מתבלבלים. עד עכשיו דיכאו להם את כל הקטע שמעבר לחיים הרגילים, עכשיו לא יודעים מה לעשות. ופעם היה להם אינטואיציות מאוד גבוהות, אינטואיציה גבוהה, קלטו דברים מראש. זה דבר שאפשר לעבוד עליו גם בלי קשר לאמונה. אבל כמו שפעם הסברנו, יש אינטואיציה טבעית ויש אינטואיציה רוחנית. אינטואיציה טבעית יש לכל בן אדם, וגם זה ניתן לפיתוח ולשכלול. אדם עושה לעצמו תרגילים פשוטים, כל פעם שמצלצל הטלפון אומר לעצמו, בוא ננחש מי זה. אז זה תרגילים, תרגילים פשוטים כאלה. זה לא אומר שתגיע לאיזשהו מקום רציני עם הדברים האלה, אבל באינטואיציה טבעית אתה יכול ללכת ולפתח את הרגישות שלך, ורואים שאנשים מתקדמים בזה. אנשים מגיעים לרמות מאוד מאוד גבוהות, אנשים חילונים. כמובן שתועלת אמיתית, נצחית, תועלת לנשמה, התקדמות פנימית, זיכוך פנימי, זה לא מביא אותך. אבל רואים בחוש שזה דבר שניתן לעבודה, דבר שניתן לפיתוח ולשכלול. ברגע שאדם מתוודע לאינטואיציה הרוחנית, והופך את זה ככלי על מנת להזדקח יותר, להשתנות, להתקרב להשם, להתחזק באמונה. זה כבר הופך להיות משהו אמיתי. שני השיעורים האחרונים אנחנו דיברנו על האמת לאמיתה, האמת האישית, וגם אם כולם מסביב מתנהגים באופן מסוים, וזה נכון, יכול להיות שאתה צריך להתנהג אחרת. צריך הרבה הקשבה, קשב פנימי, ולנסות לחוש על ידי אינטואיציה מה באמת מתאים לך לעשות בכל נקודה וכל שלב. אז אנחנו נראה היום כמה דברים מעניינים בהקשר הזה. בספר שמואל א', פרק י"ז, אנחנו נפגשים עם מה שקרה עם דוד וגוליאת. גוליאת מייצג את מחנה פלישתים, אבל מחנה ישראל ובראשם שאול, כולם נבוכים, לא יודעים מה לעשות. גוליאת הוא ענק בממדים שלו, לבוש, שריון, מכף רגל ועד ראש, כלי נשק. הוא צוחק על עם ישראל, עומד ממול, צוחק על עם ישראל, השכם והערב, 40 יום, ואומר, נו, תביאו בן אדם אחד, בן אדם אחד, שיעמוד מולי, ונלחם. למה לנו להילחם כולנו? בואו אחד על אחד, וזה יחליט, יכריע את המלחמה. וכולם פוחדים, ואין את מי לשלוח. הנה דוד מגיע לשדה המערכה בשליחות ישי, אבא שלו, להביא ציוד, אוכל לאחים שלו. איך שהוא מגיע, הוא מדבר עם האחים שלו, הנה גוליאת שוב, עוד פעם מופיע ועוד פעם מחרף ומגדף וצוחק ומלגלג על עם ישראל. דוד מתחיל להתעניין, מה קורה פה? ואז הוא שואל, בשמואל א', פרק י"ז, פסוק כ"ו, ביום הדוד אל האנשים העומדים עמו, לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על אז, והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הערל הזה? כי חרף מערכות אלוהים חיים. מי זה בכלל? מי זה בכלל הפלישתי הזה? כולם פוחדים. ומגיע פה נער צעיר, הוא בסך הכל, הוא בכלל לא חייל מן המניין, בקושי בקושי אפשר לחנות אותו איש תחזוקה. היום בצבא היינו קוראים לו אפסנאי או טבח, לא יודע מה, סתם בא להביא אוכל לאחים הגדולים שלו. הוא אומר, וכולם פה רועדים מפחד, והוא בא ואומר, מי זה בכלל? תדעו לכם שזה שהוא מחרף ומגדף את עם ישראל, לפני כן כתוב בתחילת הפרק פסוק ח', מערכות ישראל, מערכות ישראל, זאת אומרת את שורות הלוחמים. גוליאת מלגלג על הצבא, מערכות ישראל. ודוד המלך אומר, תדעו לכם, פה גוליאת, זה לא סתם שהוא מלגלג על עם ישראל או על הצבא, פה בעצם אויבי ישראל הם בעצם אויבי השם. בעצם את מי שהוא מחרף ומגדף פה זה מערכות אלוקים חיים. אז עונים לו, העם עונים לו, והנה אליאב, האח הגדול שלו, פסוק כ"ח, מגיב, וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים, ויחר אף אליאב בדוד ויאמר, למה זה ירדת? מה באת בכלל פה לשדה המערכה? אתה המקום שלך בבית עם הצון, מי אתה בכלל? ויאמר, ואתה עוד מתעניין ככה? ויאמר, למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצון ההנה במדבר? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. כמובן שהגאווה שלו נפגעת, הוא אומר, אנחנו פה רועדים מפחד, בא הילד הקטן הזה, האח הצעיר, שכמו שידוע במדרשים, נידו אותו והחרימו אותו מרגע שהוא נולד, השפילו אותו מרגע שהוא נולד כל החיים, ופתאום הקטנטן הזה מגיע בזמן שאנחנו רועדים מפחד, והוא בא ואומר, מי זה בכלל הגוליית הזה? הוא שם אותנו במקום מאוד לא נעים. אומר לו, אני ידעתי את זדונך. מה פירוש זדונך? איזה זדון? אני רק באתי להתעניין, אני רק באתי לתת לכם אוכל, ואני רק מתעניין פה. זה נשמע לי דבר מאוד יוצא דופן, בן אדם אחד בא ומלגלג על כולם ואתם כולם בוכים, בוכים ופוחדים. אני רק מתעניין. לא, אני ידעתי את זדונך, אתה פה פועל בזדון, רשע מרושע, ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. אתה סתם מסקרנות, אתה עשית פה איזה תרגיל וכאילו אתה בא לחלק אוכל, סתם מסקרנות, לך, זה לא המקום שלך. ויאמר דוד, מי עשיתי אתה? כל הזמן משפילים אותי, כל הזמן יורדים עליי, כל הזמן מלגלגים עליי, מה עכשיו עשיתי? הלא דבר הוא. מה זה הלא דבר הוא? אז יש כאן כמה פירושים. אבל כשאני קראתי את הפרק הזה, עלה בדעתי רעיון. דוד המלך חי באמונה יומיומית, רגע רגע. כמו שהבאנו אין ספור פעמים את המקרה הידוע עם שימי בן גרה שקילל את דוד הרבה יותר מאוחר, ואנשי הצבא של דוד אומרים לו, בוא נלך נהרוג אותו כי המורד במלכות חייב מיתה. דוד המלך אומר להם, לא, השם אמר לו כלל, זה לא הבן אדם בכלל. אמונה בהשגחה פרטית. הדוד התחיל עם האמונה הזאת כבר מגיל קטן. דוד המלך מרגיש באינטואיציה, משהו כאן לא נורמלי, משהו כאן יוצא דופן. זה שהאחים שלי מלגלגים עליי, זה אני כבר רגיל לזה, זה לא דבר יוצא דופן, דבר שגרתי. אבל כל המעמד, כל הסיטואציה, שיש פה בן אדם אחד מצד האויב 40 יום השכם והערב מלגלג על כולם, זה בעצמו כבר משונה מאוד, וכבר אומר דרשני. ואני בא ופה שואל שאלה של סקרנות תמימה, באים ואומרים לי, זדונך ורוע לבביך. את כל המצפות. זאת אומרת, יש כאן מציאות שגרתית שהאחים הגדולים משפילים אותו, מציאות שגרתית. וכאן לכאורה הוא היה יכול להגיד לה, יש כאן מציאות שגרתית שהאחים מלגלגים עליו. בתוך המציאות השגרתית הזאת יש מקום לאינטואיציה להבחין בתוך השגרה דבר יוצא דופן. יש כאן משהו שאומר דרשני, יש כאן משהו שפה יש מסר משמיים, רמז משמיים. ורק הבן אדם עצמו שחש את הדברים באינטואיציה פנימית, בהרגשה פנימית, רק הוא יכול להגיד יש כאן דבר משונה. אדם אחר שעומד לידו, הוא יגיד, מה קרה לך? מה אתה מייחס לזה חשיבות? זה משהו שגרתי. נכון, אני יודע, זה נראה שגרתי, אבל כאן, למרות שזה כביכול אותו דבר שחוזר על עצמו כל פעם, אבל עכשיו, ברגע זה, אני מרגיש שיש כאן משהו מיוחד. דוד המלך אומר, ויאמר דוד, מה עשיתי אתה? טוב, זה משהו שגרתי. מה עכשיו הוא רוצה? כל פעם באים אליי בטענות. מה עכשיו הטענה? אבל זה, אבל אנחנו יודעים הרי שכל מילה בתנך היא מדויקת. כל מילה זה משקל כבד מאוד. למה מוסיפים את המילים האלה על עוד דבר? דוד המלך אומר, באופן שגרתי אני תמיד שואל, מה עשיתי אתה? מה עכשיו הוא רוצה ממני? אבל אחר כך הוא מיד אומר, רגע, רגע, זה לא משהו שגרתי. יש כאן משהו שמעבר, על עוד דבר הוא. משהו גדול פה, משהו מיוחד. תכף נראה מה הוא הרגיש, מה הולך לקרות. בכל אופן דוד ממשיך להתעניין. ויסוף מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה, וישיבו העם דבר כדבר הראשון. הוא ממשיך להתעניין, כולם עונים לו את אותו דבר, מעדכנים אותו מה קורה. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול ויקחהו. הדבר מגיע מהמפקד לקצין, מהקצין לקצין הבכיר יותר, עד שהדבר מגיע לרמטכ"ל. יש כאן איזה ילד קטן שפתאום מגיע אחרי 40 יום שכולנו בוכים, והילד הקטן הזה פתאום אומר, מי זה בכלל הגוליית הזה? שאול, צריך לזכור מי זה היה שאול. כל האנשים שמדובר עליהם כאן בתנך, בכל מקום בתנך, גם אלה שחז"ל באים אליהם בביקורת קשה מאוד, גם אלה שהתנך בעצמו בא אליהם בביקורת קשה מאוד, כל האנשים האלה בכלל היה אסור לנו לדבר עליהם, אלא אם כן היינו, אנחנו פשוט חוזרים על מה שחז"ל אומרים. אבל ככה לבוא ולדבר על מהאנשים שכתובים פה צריך זהירות גדולה. כולם היו במדרגה עצומה ונשגבה מאוד, אין לנו שום אפשרות ושום השגה להבין מה הייתה הגדולה הנשמתית שלהם. במיוחד שאול, שכמה שיש ככה הרגל כזה לבוא אליו בביקורת, במיוחד שהוא בצל של דוד, אבל שאול המלך, הרמח"ל אומר עליו בספר תיקונים חדשים, השכינה שרתה על שאול המלך. לא אומרים דבר כזה על כל אחד. השכינה הייתה שורה על בן אדם אחד בעולם, וזה שאול המלך. בית המקדש מעליך, זה לא דבר פשוט. שאול לא חסר לו אינטואיציה רוחנית, וכשהוא שומע שיש פה ילד שאומר ככה, מה, כל ילד שיגיד איזה מילה אנחנו נתייחס אליו, הרמטכ"ל יתייחס לכל איזה ילד שהוא לא מכיר, אז אמר, אז מה? אבל שאול לא לוקח את הדברים בפשטות. שאול מרגיש, ויקחהו, מביא ואומר, תשלחו אותו אליי. מביאים אותו לקריה, משרד הביטחון, לחדר בבונקר של הרמטכ"ל. ויאמר דוד אל שאול, אל ייפול לב האדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. יש פה איזה ילד קטן, אל תדאג, אני אלך ואני אלחם. ואמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעוריו. איך אתה? אתה לא יכול. ואמר דוד אל שאול, אני יש לי כמה סיפורי גבורה בשלך לא פשוטים. היה אריה, ניצחתי אותו, היה דוב, ניצחתי אותו, והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוקים חיים. זאת אומרת, אני אטפל בו כמו שטיפלתי באריה ובדוב. למה? כי חרף מערכות אלוקים חיים. מה התשובה כאן? מה הסיבה? מה התירוץ שהוא נותן? איך הוא בא לשכנע את שאול? אני אטפל בו ואני כן יכול עליו. למה? היינו מצפים שיגיד, אני גיבור. הרי הוא כבר אומר לפני כן, אני טיפלתי באריה, ניצחתי את הדוב, היינו מצפים עכשיו שהוא יגיד, אני אנצח גם את הפלישתי הזה. למה? כי אני גיבור. לא, הוא לא אומר את זה. אני אנצח אותו, למה? כי חרף מערכות אלוקים חיים. מה הסיבה כאן? מה התירוץ? מה השכנוע פה? אז ננסה להסביר את זה אחר כך. ועוד הוא מוסיף ואומר, פסוק למד זין, ויאמר דוד, השם אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. עוד פעם, הוא לא בא לי להגיד שבכוח הגבורה שלו הוא ילך וינצח אותו, והוא גם קצת מבהיר לשאול מה הייתה הכוונה שלו כשהוא סיפר את מעשה הגבורה שלו לגבי אריה והדוב. הוא אומר, תדע לך ששם זה לא אני שניצחתי, זה השם יתברך הציל אותי, זה לא אני, וגם עכשיו הוא יציל אותי. שאול שומע את הדברים, על המקום הוא מסכים. ואמר שאול אל דוד, לך והשם יהיה עמך. שאול, צדיק עליון, מרגיש שפה יש משהו מיוחד, צפויה פה סייעת הדשמה מיוחדת, נותן אישור. תשימו לב, תחשבו על זה, זה לא דבר פשוט, בכלל לא דבר פשוט, לרמטכ"ל, אדם עם מעמד כזה, מלך, מלך על ישראל, נותן אישור לנער קטן לייצג אותו. המלך נותן אישור לנער קטן לייצג אותו ולייצג את כל העם. יש כאן, עלולה להיות כאן בושה גדולה מאוד כלפי הפלישתים, כלפי כל העולם. הרי האירוע הזה הוא סיקור תקשורתי רחב, ועל אחת כמה וכמה שמדובר פה ביוקרה האישית של המלך, במעמד שלו, בכבוד שלו. אתה נתת לנער קטן, שלחת אותו בשביל לייצג אותך, הרי הוא יקרא אותו לגזרים, הגוליית הזה. ואז מה תגיד? איפה, איך אתה תסתכל אל, אל העיתונאים בפנים? מה תגיד לעם? שאול המלך מרגיש, שאול המלך צדיק עליון, ובמיוחד בשלב הזה, שזה בתקופת הפריחה של שאול, לפני הירידה שלו, שאול מרגיש. ושאול כאן לא סתם שהוא מרגיש. מה יגידו אנשים לשאול? כל היועצים שלו, כל המומחים, כל העם, מה צפוי שיגידו עכשיו לשאול? אתה השתגעת על כל הראש. תראו כוח ענווה של מלך בישראל. באינטואיציה אני מרגיש דבר מסוים, ואני מתעלם לחלוטין מכל שיקול אחר. זה נקרא אינטואיציה. אינטואיציה פירושו של דבר אובייקטיביות של 100%. אובייקטיביות מוחלטת. אני לא מושפע משיקולים שכליים, לא מושפע משיקולים רגשיים, לא מושפע מלחצים חברתיים. אני עושה מה שאני מרגיש שנכון. מי יכול להבין אותי בכלל? מי יכול להגיד לי אתה צודק או שאתה טועה? אני מדגיש את הנקודה הזאת כהמשך של השיעור האחרון. אמרנו שהרעיון הזה עכשיו שאנחנו מדגישים זה היצעה של הגנה. הגנה, כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו את ההגנה הזאת. בזמן שאתה מרגיש מה נכון לעשות בעבודת השם שלך או סתם בחיים שלך, מתוך הרגשה פנימית ברורה, אל תשים לב לאף אחד, יהיה מי שיהיה. לך עם ההרגשה שלך עד הסוף. ילגלגו עליך, יצחקו עליך, יגידו שהשתגעת, אל תשים לב לאף אחד. לך והשם יהיה עמך. אתה תראה, יהיה לך סייעת הדשמה. רק תהיה אמיץ ונקי ותפעל מתוך נקיות פנימית, לא מתוך אינטרס, לא מתוך נגיעות ופניות אישיות. אם אתה פועל פה בצורה נקייה, יהיה לך סייעת הדשמה. שאול לוקח את הסיכון, דוד לוקח את הסיכון. מינה השלב הבא, ואנחנו בעזרת השם נראה כאן פלאי 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 פלאים, כפי שרב דוב קוק מסביר את הדברים. וילבש שאול את דוד מדב. שאול נתן לדוד את המדים שלו ומלביש אותו, ונתן כובע נחושת על ראשו וילבש אותו שריון. ויחגור דוד את חרבו מעל למדב, ויואל ללכת. הוא לובש את הבגדים, לבש אותם, שם עליו את הכובע נחושת ואת השריון, הכל פיקס, הכל מסתדר, הוא בא ללכת. ויואל ללכת כי לא ניסה. ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי. ויסירם דוד מעליו. דוד המלך אומר לשאול, תודה רבה, נתת לי פה לא סתם דברים ככה חדישים ומתוחכמים, זה היה הנשק המתוחכם של אותם ימים, ולא סתם, זה הבגדים האישיים של המלך, הציוד האישי של המלך למלחמה, הכי יוקרתי, הכי טוב, הכי משוכלל, הכי יפה. אומר לו דוד, אני לא יכול ללכת עם הדברים האלה. למה? כי לא ניסיתי. מה פירוש כי לא ניסיתי? או, הפירוש הרגיל פה לא מנוסה. אני לא מנוסה בדברים האלה. לא רגיל בדברים האלה, זה, אני לא יודע להסתדר עם הדברים האלה. והסירים דוד מעליו. אנחנו עוד מעט נראה פירוש קצת אחר. ויקח מקלו בידו. לוקח מקל, מקל פשוט. ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי הרועים אשר לו, ובילקוט, וקלעו בידו. יש לו מקל, יש לו 5 אבנים, ויש לו קלע. קלע, זה לילדים קטנים. ויגש אל הפלישתי, הוא ניגש אליו. הוא לא עומד מרחוק, הוא ניגש אליו, ככה בצעדים אמיצים. וילך הפלישתי, הולך וקרב אל דוד. והאיש נוסע צינה לפניו. היה לו כנראה איזה מגן כזה ענק. יש איזה בן אדם שאחראי על המגן כזה ענק, מי יודע, כמו בגודל של צלחת של אביאן אולי, ענק כזה, הולך לפניו עם המגן הזה. והיה בית הפלישתי. הוא רגיל, הוא כל בוקר וערב הוא בא ועולה וניגש לקראת עם ישראל בשביל לקלל אותם וללגלג עליהם. אז הנה הוא ניגש, ויבא את הפלישתי ויראה את דוד, ויבזהו, כי היה נער ואדמונים יפה מראה. כזה אחד יפה, חינני כזה, חמוד, קטנצ'יק, הוא מבזה אותו. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי? מה, אני כלב, שאתה בא אליי במקלות? ויקלל הפלישתי את דוד באלוקיו. שימו לב, חידוש. עד עכשיו היה כתוב בתחילת הפרק שגוליית מחרף את מערכות ישראל. דוד המלך, כשהוא ניגש לעם, הוא אומר להם, תדעו לכם שהפלישתי הזה הוא לא מלגלג עליכם. יש כאן מלחמה לא בין אנשים אלא בין תרבויות, בין דתות. מה שהגויים רוצים זה לא לנצח במלחמה, ולא כיבוש שטחים, ולא לזרוק אותנו לים, כל זה שולי. הם רוצים להרגיש שהם השליטו את הדת שלהם, וגם זה פחות חשוב להם. הם בעצם רוצים להרגיש שהם ביטלו את אמונת ישראל. יש כאן אמונה שמאיימת עליהם, כי בפנימיות לבבם, פנימיות נפשם, הם יודעים את האמת. והאמת היא שגם הגויים אמורים להאמין בהשם יתברך ובעם ישראל כעם נבחר. פנימיות לבבם, הם יודעים את זה. זה מאיים עליהם, כי זה מחייב אותם. אז לכן הגויים עושים כל מאמץ כדי לצאת נגד אמונת ישראל, נגד התורה. דוד המלך אומר את האמת. דוד המלך אומר לכולם, תשמעו, האמת כאן שמה שהם רוצים זה לא לנצח אותנו במלחמה, זה לא כל כך העניין של להרוג אותנו, כמו יש כאן מלחמת דתות. אז כבר ראינו שמלכתחילה כשדוד מתעניין, מתעדכן במה שקורה בשדה המלחמה, הוא אומר לעם, תדעו לכם שגוליית מחרף מערכות אלוקים חיים, לא סתם מערכות ישראל. הנקודה היפה פה, שברגע שיש כאן מישהו שהוא מנותק לחלוטין מאמונה, הוא נפגש במישהו שהוא איש אמת, הוא מתפרץ, מאבד השתונות ומסגיר את עצמו. היצר מסגיר את עצמו. וכאן כבר גוליית בעצמו אומר דברים ברורים. קודם כל הוא מתרגז, כי פגעו לו בגאווה שלו. שולחים מולו, הוא מחכה כבר 40 יום. אני לא יודע איך היה לו סבלנות 40 יום. הוא מחכה 40 יום שישלחו לו איזה גיבור צבא, אתגר בשבילו, לנצח אותו. והנה שולחים לו איזה ילד קטן עם מקל וכמה אבנים. אז זה כבר מרגיז אותו. הוא מתפרץ. עכשיו הוא כבר מסגיר את עצמו. ויקלל הפלישתי את דוד באלוקיו. וכולם שומעים. אז זה צריך לדעת. כשאתה רואה, זה יכול להיות מישהו חילוני שיצא נגדך, ילגלג עליך, יכול להיות מישהו דתי, וכולנו יודעים את זה טוב מאוד, יכול להיות מישהו דתי ככה סתמי כזה, חפיפניק, שיצא נגדך. זה יכול להיות דתי חרדי שגם כן יצא נגדך, כי אתה איש אמת והוא דתי חרדי, אבל הוא לא איש אמת. באופן פנימי, נשמתי, לא מחובר לעצמו, לא מחובר לפנימיות נשמתו, לא מחובר באמת לשם יתברך. תקשיב טוב למה שאומרים לך, תקשיב טוב, כי בתוך המילים היצר מסגיר את עצמו. באים אליך עם טענות קשות, ולפעמים יבואו אליך אפילו עם טענות של על פי ההלכה ועל פי התורה, יבואו ויגידו לך, כתוב ככה, כתוב ככה, למה אתה עושה ככה, למה אתה מדבר ככה, הרי כתוב אחרת. קודם כל תקשיב, קודם כל תקלוט רגישות באינטואיציה, תנסה לסדר לעצמך את המחשבות, מה קורה פה, מה אומרים לי. בוא נקשיב טוב 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 בין המילים, נקשיב קודם כל ללב שלי פנימה, מה אני מרגיש עם המציאות הזאת. יכול להיות שלא נעים, לא נעים שיוצאים נגדך, אבל קודם כל בוא ננסה לקלוט באינטואיציה, האם אני באמת פה כל כך טועה כמו שמציגים אותי? אולי אני זה שמכוון לאמת והם אלה שטועים? אז צריך קודם כל להקשיב ללב פנימה, לחוש את הדברים. דבר שני, תקשיב טוב טוב למילים של השני, כי השם יתברך לא עוזב אותך לבד, השם יתברך ישלח לך רמזים, ובדרך כלל הרמזים הם ברורים. רק תקשיב טוב, אל תתבלבל, אל תיכנס לסערת רגשות, תקשיב למילים, אתה תמצא שם את המסר בשבילך לדעת האם הטענות האלה שאומרים לך יש בהם מן האמת, או שהבן אדם מדבר מהמקום שלו, והמקום שלו זה לא המקום שלך. הבן אדם שמולך יכול להיות שהוא לא מכוון לאמת, אתה כן מכוון לאמת. הגנה, הגנה, תסדר לעצמך חומה של הגנה, אל תיפול כל כך מהר ממה שאומרים לך. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת הארץ. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. אתה בא אליי עם הנשק המתוחכם, אני בא אליך בשם השם. קודם כל בוא נסדר את הדברים על השולחן. דוד המלך, מה שהוא עושה כאן, הוא שם את הדברים על השולחן. הייתה איזה מישהי שקשורה לקבוצה שלנו, והנה באו אליה בטענות, אנשים באו אליה בטענות, מי זה הרב הזה, מה זה הקבוצה הזאת, כל מיני טענות. ענתה להם מה שענתה להם, אחר כך סיפרה לי. אמרתי לה, אותה אחת שדיברה איתך, היית צריכה להגיד לה דברים ברורים, להעלות את הדברים, לפזר את הערפל, לשים את הדברים על השולחן. היית צריכה לענות לה בשאלה פשוטה, היית צריכה להגיד לה ככה, רגע, בואי נסכם מה שאת אומרת, בואי נסדר את הדברים, בואי תני לי לחזור על מה שאת אומרת. מה שאת אומרת בעצם זה שאת רוצה להכניס לי פה ספק באמונות חכמים, זה מה שאת רוצה. יש כאן שיעור שבונה אותי משך תקופה מאוד מאוד ארוכה, יש כאן מסגרת שגורמת לי שינוי מהפכני בחיים שלי לטובה, ולא רק אני אומרת את זה על עצמי, אלא כל מי שסובב אותי אומר לי את זה. אז בואי נשים את הדברים על השולחן, בואי נסכם רגע מה שאת אומרת לאותה אחת שניסתה להכניס לספקות. את רוצה בעצם להרחיק אותי מהאינפוזיה שלי, את רוצה בעצם להרחיק אותי ממה שכבר במשך תקופה כל כך ארוכה בונה אותי ומשנה לי את החיים לטובה. את רוצה לפגוע לי באמונת חכמים. לא, רק תגידי, אני רק רוצה לשמוע, אם זה מה שאת מתכוונת, אז בבקשה, רק נסכם, נגדיר מה את אומרת, במילים קצרות. כל מה שאמרת עד עכשיו, כל הטענות, כל הספקות, כל השאלות שאלת, בואי נסכם את הדברים. אומר לו דוד לפלישתי, לגוליית, בוא נסכם את הדברים. אתה בא אליי בחרב חנית וחידון, אני בא אליך בשם השם, השם צבקות, אלוקי מערכות ישראל, אותו אחד, בורא עולם שאתה חירפת אותו. טוב, רק שדברים יהיו מסוכמים, אין בעיה. היום הזה יסגרך השם בידי, ויקיתיך ואסירותי את ראשך מעליך. ילד קטן אומר לו, תשמע, אתה אמרת שאתה תיתן ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת הארץ. אני קצת אותך לחתיכות. אני אסיר את ראשך מעליך, אומר לו דוד, ונתתי לא רק אותך, נתתי פגר מחנה פלישתים. לא רק אותך אני אנצח, ונתתי פגר כל מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל. אני הולך פה עם דגל של קידוש השם. אתה בא אליי בגובה עיניים אחד על אחד, אני בא אליך בכלל עם עוצמה אחרת לגמרי, עם כלים אחרים שאתה בכלל לא מכיר. קידוש השם, זיכוי הרבים, אני בא לקדש שם שמיים ברבים, אני בא לזכות את הרבים, אני לא בא בשביל הגאווה שלי. לכן אני בא פה למטרה של וידעו כל הארץ, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושיע השם. אני הולך פה להראות פה שיעור גדול, לא רק לך ולפלישתים שלך, לכל העם שלך, אלא גם לכל העם שלי, שבכלל פה הניצחון לא תלוי בחרב וחנית. זיכוי הרבים, רבותיי. כל נשמות ישראל, לא מספיק לי לנצח אותך, אומר דוד המלך, לא מספיק לי לנצח את כל פלישתים, אני רוצה את הנשמות של האחים שלי, של האחיות שלי, אני רוצה לקדם אותם. תראו מה זה בן אדם במסירות נפש של ממש, מכניס את עצמו למקום של סכנה ודאית, התאבדות של ממש לכאורה, מתוך מטרה לזכות את הרבים, לקדש שם שמיים. אני רוצה להראות פה לעם ישראל, אני עמום, אומר דוד המלך, אני בא פה, אני הייתי בבית בכלל, לא ידעתי מזה, אני מגיע, פתאום מספרים לי ש-40 יום בוקר וערב הבן אדם הזה פה משפיל את עם ישראל, העם הנבחר, העם של השם יתברך. אי אפשר לסבול את זה, אומר דוד המלך, אני לא יכול לסבול את זה, ביזיון למלך, לא יכול לסבול את זה. וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושיע השם, כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידינו. השם יתברך הוא זה שעזר לי לנצח את הארי, הוא זה שעזר לי לנצח את הדוב, אני לא עשיתי כלום, והוא זה שמנצח את כל המלחמות, גם את המלחמה הזאת הוא ינצח. והיה כי קם הפלישתי וילך ויקרב לקראת דוד. דוד המלך לא רק שהוא לא נסוג לאחור, הוא עוד רץ קדימה, וימהר דוד וירץ המערכה לקראת הפלישתי. דוד המלך, גוליית, אומר, טוב, אני אלך פה איזה כמה צעדים בהילוך ככה של מצ'ו, של רמבו כזה, אני אתן לו איזה כמה צעדים, הוא כבר יברח. ילד קטן חוצפן. לא רק שדוד לא בורח, עוד הוא רץ לקראתו. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלה, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלישתי בכלה ובאבן, ויח את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. וירץ דוד ויעמוד אל הפלישתי ויקח את חרבו, הוא לוקח את החרב של גוליית, וישלפה מתערה וימוטטהו ויכרות בה את ראשו, ויראו הפלישתים כי מת גיבורם וינוסו. ונעצור כאן, אחר כך מסופר שכל עם ישראל ראו ככה, רדפו אחרי פלישתים, ניצחו אותם וכו' וכו'. פסוק נון זין בהמשך, אנחנו תכף נחזור, נסתכל על הפרק באור נוסף. רק בשביל להשלים את הסיפור, פסוק נון זין, הוא חשוב דוד מהכות את הפלישתי. דוד חוזר, ויקח אותו אבנר, ויביאו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו. לוקחים את הילד הזה, הוא קרט את הראש של גוליאת, ועכשיו מסתובב עם הראש שלו ככה ביד, מביאים אותו לרמטכ"ל. ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? שאול מרגיש יש פה גדלות אחרת לגמרי. ההרגשה של שאול צדקה. ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי. עוד צעד וחצי ומתחילה הנפילה של שאול. יהונתן ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, זה כבר פרק י"ח. דוד מתאהב יהונתן מתאהב בדוד אהבת נפש. ויתב, עכשיו בהתחלה שאול מרוצה מההתפתחות, הוא שולח את דוד לכל המשימות. ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול, ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול, ישכיל וישימהו שאול על אנשי המלחמה. שאול מקדם אותו, שנותן לו משימות, מקדם אותו, בסוף שם אותו משנה סגן הרמטכ"ל. ויטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. שאול, דוד מצליח בכל המשימות, הוא מצליח, כל העם אוהבים אותו. עבדי שאול, הצוות האישי של שאול, גם כן אוהבים את דוד. הכי גרוע, פסוק ו', והיא בבואם בשוב דוד מהכות את הפלישתי, ותצאנה אנשים, אנשים מכל ערי ישראל לשיר, והמחולות לקראת שאול המלך בתופים, בשמחה ובשלישים, ותעננה אנשים המשחקות, ותאמרנה היכה שאול באלפיו, שאול הוא גיבור, היכה אלפים, ודוד ברבבותיו, דוד היכה עשרות אלפים. ויחר לשאול מאוד, ויראה בעיניו הדבר הזה, ויאמר, נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים, ועוד לא אח המלוכה, זה הדבר היחיד שחסר לו שיהיה מלך. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. כאן מתחילה הנפילה של שאול. תשימו לב, שאול צדיק עליון, צדיק מושלם. באינטואיציה הוא מרגיש דברים, הולך על פי אינטואיציה שלו באומץ, נגד כל הסיכויים, נגד כל גינוני הכבוד שהיינו מצפים, כל שיקולי הגאווה, הכל הכל. עוד הוא מקדם את דוד אחרי שהוא חוזר, אבל ברגע שזה הופך להיות כבר תופס ממדים אחרים לגמרי, כל העם אוהבים אותו, את דוד, ודוד באמת מצליח בכל המשימות, ושאול עדיין שלם עם זה. שאול הולך עם האינטואיציה שלו, והוא בענווה, בהשלמה, בתמימות. אבל ברגע שהערצה גלויה של כל העם לדוד, ועוד אמירה ברורה כזאת, משהו, היצר רואה שהוא לא מצליח להפיל את שאול כל כך בקלות. שאול פועל בדיוק לפי הכללים, בדיוק לפי מה שנדרש ממנו בעבודת השם הפנימית שלו. שאול צדיק עליון, היצר רואה שהוא לא יכול עליו, מה הוא עושה? שולח לו ביזיון גלוי, משהו גלוי ומפורש ישיר כנגד הגאווה שלו. משבחים את דוד בצורה גלויה ומפורשת על חשבון שאול. כאן הוא כבר לא עומד במשימה. ויחר לשאול מאוד, ולא מספיק, אלא עוד יותר מזה, ויראה בעיניו הדבר הזה. הוא כועס, הוא כבר מסתכל על זה בצורה שלילית, כל המבט שלו משתנה. לא מספיק שהוא כועס, עכשיו המבט שלו על כל העניין משתנה לגמרי, ויראה בעיניו. ועוד נפילה, הוא מוציא את זה בפה. מוציא בפה את הביקורת. הוא דן את דוד לכף חובה, ועוד לא אח המלוכה, עכשיו רק חסר שדוד יקבל את המלוכה. תשימו לב שזו רק התחלת ההתחלה, התחלת ההתחלה של הנפילה של שאול. שאול עדיין צדיק מושלם. שאול מרגיש פה, גם כשהוא מתחיל ליפול, מרגיש באינטואיציה נכונה ואמיתית מה הולך לקרות. אין עוד שום רמז לזה. דוד אומר לו, אני בן עבדך ישי, אני העבד שלך, אני הבן של העבד שלך, אני בשלך יעשה את כל המשימות, איפה שתשלח אותי אני הולך. אני לא תופס גובה, דוד לא תופס גובה, דוד לא מתנסה מעליו, הוא פשוט מצליח איפה ששולחים אותו. אבל שאול מרגיש, יש כאן גדלות כזאת, הוא באמת ראוי למלוכה, והוא גם יגיע למלוכה. שאול מרגיש באינטואיציה מה שהולך לקרות. טוב, כאן כבר מתחילה הנפילה שלו. טוב, הלוואי והיינו כאן יכולים להמשיך ללכת עם זה קדימה פה ולקרוא בהמשך, אבל אנחנו רצינו להדגיש כאן נקודה. נעשה כאן הפסקה עם הקריאה ונחזור ונראה את הדברים, נדגיש פה כמה נקודות פילי פלאים איך שרב דב קוק מגלה לנו את הדברים. שמואל א' פרק י'